אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 602, מאמרי שמעתי, מאמר צדיתת, רשע או צדיק לא כאמר. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר האינטרנט kab.co.il, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר צדיתת, רשע או צדיק לא כאמר.
אנחנו הרבה לומדים על בחירה חופשית, זאת אומרת, האם יש בחירה חופשית? כי בכל דבר שאנחנו חוקרים כאן בעולם שלנו, אנחנו מגלים יותר ויותר עד כמה שאנחנו לא חופשיים. הכל זה מנוהל על ידי גנים, הורמונים, הכל מנוהל על ידי חוקי הטבע, ואיך יכול להיות בכלל בכל המערכת הטבע שאנחנו נמצאים בו, בכל הטבע, משהו חופשי. חופשי זה מה זאת אומרת? שאין על זה איזה כוח, ניהול, חוק? איך יכול להיות דבר בלי חוק? מקרה? מקרה זה כלפיי, שאני לא מבין את החוק, אז נראה לי מקרה. כמו תינוק שאומר זה עצמו, בעצמו נפל, בעצמו זה קרה. הוא לא מבין שזה גרם לזה. כך אנחנו. אלא אם אנחנו מדברים על מערכת המציאות הכללית, אנחנו רואים על החוקים כללים גדולים, יותר כללים, פרטיים, מוחלטים, שפועלים בכל רגע ובכל דבר, ואין משהו ללא חוק, והכל זה קשור וממש זה לזה. כך אנחנו לומדים ורואים גם כן על הגוף שלנו מערכות, המון מערכות בקשרים אינסופים במספרם, כך קשורים זה לזה. ולכן מה זה נקרא שישנה בחירה חופשית, שאדם יכול לקבוע משהו? בובות אנחנו על החוטים שמנהלים אותנו, ואנחנו בעצמנו עד כדי כך עיוורים, לא מרגישים את זה, שחושבים שאנחנו חופשיים, כמו ילדים קטנים שאמא משגיחה עליהם, כן, אבל הם חושבים שהם חופשיים ללא השגחה. כך אנחנו גם כן. אלה כאן בכל זאת אומר לנו, מסביר לנו בעל הסולם, שישנה בחירה חופשית במשהו, באיזושהי פעולה היחידה, בדבר, בהבחן המיוחד מאוד, שכן אנחנו יכולים להיות חופשים. החופש הזה הוא לעלות מרמת העולם הזה לעולם הרוחני. לא בעולם הזה אתה חופשי במישור הזה, ולא במישור העליון הרוחני אתה חופשי, בכלום. ובשני המישורים האלו פועלים החוקים מוחלטים, ושם אתה לא יכול לקבוע שום דבר. זה השטח שהבורא שולט בו, זה הוא בעצמו. אבל לעלות מדרגה לדרגה, נתנו לך הזדמנות, וכך אתה יכול לעשות. על זה ישנה בחירה חופשית, בלבד על זה. וכאן בעל הסולם רוצה להסביר לנו. בבקשה.
רשע או צדיק לא כאמר. דדריש רבי חנינה בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר, לא נאמר. ויש לפרש לפי הכלל שאי אפשר לטיפש שיהיה צדיק, כדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, וכל שכן זה ששותה כל ימיו. אם כן, לזה שנולד שותה אין לו שום בחירה, כיוון שנגזר עליו שיהיה טיפש. אם כן, מה שאמרו צדיק ורשע לא כאמר, הטעם הוא כדי שיהיה לו בחירה. ומהו התועלת אם לא אמר צדיק ורשע? הלא אם נגזר עליו שיהיה טיפש, אם כן הוא ממילא כמו שנגזר עליו שיהיה רשע. וכן יש להבין דברי חז"ל. אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. ופרש רשי, וישת עליהם תבל, פזרן בכל הדורות להיות שטות וקיום ויסוד לקיים תבל. שמועטין, משמע שמתמעטים והולכים. לכן מה עשה כדי שיתרבון? עמד ושתלן בכל דור ודור. ויש לשאול, מהו הרווח שעל ידי זה שתלן בכל דור ודור והיו מתרבים? שיש להבין מהו ההבדל אם כל הצדיקים נמצאים בדור אחד, או שפזרן בכל הדורות, כמו שמפרש רש"י, כיוון שנמצאים בהרבה דורות, על ידי זה התרבו הצדיקים? ולהבין את הנעל צריכים להרחיב ולפרש את המאמר חז"ל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שיהיה חכם או טיפש. היינו מי שנולד חלש, שאין לו כוח להתגבר על יצרו, ונולד עם רצון חלש ואינו בעל כישרונות, וכיוון שגם בעת ההכנה, כלומר בעת שהאדם מתחיל בעבודת השם, הוא מוכרח להיות מוכשר לקבל את התורה והחוכמה, כמו שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין, נותן חוכמה לחכמים, והקשה, אם הם כבר חכמים, מדוע הם זקוקים עוד לחוכמה? אלא היה צריך להיות יהיב חוכמתה, נותן חוכמה לטיפשים. ותירוץ שחכם נקרא מי שמשתוקק לחוכמה, אף על פי שעדיין אין לו חוכמה, אלא כיוון שיש לו רצון, ורצון נקרא כלי, נמצא שמי שיש לו רצון והשתוקקות לחוכמה, הוא כלי להאיר שם חוכמה. נמצא לפי זה מי שהוא טיפש, היינו שאין לו השתוקקות לחוכמה, וכל ההשתוקקות שלו הוא רק לצורכי עצמו, ומבחינת השפעה אין הטיפש מסוגל לבחינת השפעה ולא כלום. אם כן, אדם שנולד בתכונות כאלה, איך אפשר להגיע למדרגת צדיק? נמצא שהוא אינו בעל בחירה. אם כן, מהו התועלת שצדיק ורשע לא כאמר? כדי שיהיה בחירה. הלא כיוון שהוא נולד טיפש וחלש, כבר אינו מסוגל שיהיה לו בחירה, כיוון שאינו מסוגל לשום התגברות והשתוקקות לחוכמתו יתברך. ולהבין את זה, היינו שיכול להיות בחירה אפילו לטיפש, עשה הקדוש ברוך הוא תיקון, המכונה בדברי חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. ושאלנו, מהו התועלת מזה? עכשיו נבין את העניין. כי ידוע שכמו שאסור להתחבר עם רשעים, אף על פי שהוא לא עושה כמעשיהם, כמו שכתוב, ובמושב לצים לא ישב, שמשמע שעיקר החטא הוא מטעם שיושב בין הלצים, אף על פי שהוא יושב ולומד תורה ומקיים מצוות, אחרת היה האיסור מטעם ביטול תורה ומצוות, אלא הישיבה בעצם היא אסורה, מטעם שהאדם ממי שמוצא חן בעיניו, הוא לוקח את מחשבות וגם התשוקות שלהם. וכמוכן להיפוך, אם הוא אין לו כל כוח ורצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. ובזה נבין את המאמר הנ"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מיעוטים, שפירושם היינו שלא כל אדם מוכשר להיות צדיק, משום שחסר לו התכונות לזה, כנזכר לאל שהוא נולד טיפש או חלש, יש לו גם כן בחירה, ואין לו תירוץ מצד תכונותיו עצמו, משום שהקדוש ברוך הוא שתלן להצדיקים בכל דור ודור.
מה הוא רוצה להגיד? אנחנו רואים שלא כל הנשמות הן זהות. ישנן יותר מוצלחות, פחות מוצלחות. במה ההצלחה שלהם תלויה? באיזשהו תכונות מקוריות שבכל נשמה ונשמה. כן? ואף אחד לא דומה לשני, כמו תאים ואיברים שבגוף שלנו. ישנם יותר חשובים, חלקים פחות חשובים, יותר חכמים, פחות חכמים, יותר חזקים, פחות חזקים. בדרך כלל דווקא חוכמה והכוח לא הולכים יחד. מי שיותר חכם יש לו פחות כוח, ומי שיותר כוח יש לו פחות שכל. כך זה בטבע, גם בחברה האנושית, גם בבני אדם שבעולם הזה. כך הם ביניהם. ולכן אם ישנם נשמות מיוחדות כמו משה, רבי שמעון, נביאים, מקובלים, יחידי סגולה, מה שנקרא בכל דור ודור, אז מה יש לי מזה? אני רק יכול לקנות בהם? לא, אומרים, לא, לאו דווקא. אתה צריך לדעת שהנשמות הללו הן מיועדות לעזור לנו, לאחרים, לחלשים, לטיפשים, ללא כל כך מוצלחים כביכול, שאנחנו בנויים כך בכוונה, שדווקא על ידי הכוח שבנו, הקטן, שלא מוצלח להיות יחיד במאבק ומצליח לעלות מעולם לעולם, מטבע גשמי לטבע רוחני. על ידי זה שאתה נכנע, שאתה מתחבר לנשמות האלו המיוחדות, אתה מקבל מהם כוחות, אתה מקבל מהם תמיכה, ותפקידם דווקא לעזור לכם, הקטנים, החלשים, כביכול הלא מוצלחים. ותבינו עוד יותר שאותם היחידי סגולה הם דווקא, אולי יש להם אפילו פחות בחירה חופשית, פחות ייחודיות האישית שלהם, כי הם מיועדים לעזור לאחרים. זאת אומרת, הם חלק מהמערכת, ולכן כשהם מקבלים כביכול הצטיינות כזאת, הצלחה לעלות ולהיות גדולים ולקבוע ובכוח ובהשגה להיות גדולים, זה לאו דווקא שהם בעצמם כאלו מוצלחים, אלה מפני שיש להם תפקיד לעזור לאחרים, ולכן נותנים להם את ההצלחה הזאת, כוח, יכולת להיות גדולים. לכן לא להסתכל עליהם בצורה כזאת שלמה אני לא כזה, אלא דווקא אני לא כזה, אני רגיל, ודווקא אני מבצע את הפעולה החופשית שלי, והם מיועדים לעזור לנו. כמו שאומר, מסביר לנו בעל סולם, נגיד בהקדמת ספר הזוהר, במאמר המחמר, שישנם הנשמות מיוחדות כמו מלאכים, שהם עוזרים לאדם לעבור ממקום למקום הרוחני, וכך לעלות בכל הסולם המדרגות. כן.
ממשיכים בשורה לכן, בעמוד 603 בטור א'. לכן יש בחירה לאדם בזה שילך למקום שישנם צדיקים, ויקבל מרותם, אז הוא יקבל את הכוחות, מה שחסר לו מצד תכונתו עצמו, ויקבל זה מהצדיקים. וזה התועלת, שפזרן בכל דור ודור, כדי שבכל דור ודור יהיה למי לפנות ולהידבק ולקבל מהם את הכוחות שצריכים בכדי לעלות לדרגת צדיק. ועל ידי זה הם בעצמם נעשים אחר כך לצדיקים. נמצא שצדיק ורשע לא כאמר, פירוש שיש לו בחירה בזה שיכול להילך להידבק אצל צדיקים, שהם ידריכו לו ולקבל כוחות על ידיהם, שעל ידי זה הם יכולים להיות אחר כך צדיקים. מה שאין כן, אם היו כל הצדיקים בדור אחד, אז לא היה שום עצה להטיפשים ולהחלשים להתקרב להשם.
זאת אומרת, יש בכל דור ודור אנשים שהם מיועדים לעזור לאחרים, זה תפקידם, אין כאן בחירה חופשית אצלם כל כך, אלה לפי תפקיד מקבלים עלייה, לפי תפקיד מקבלים את הכוח, שכל, ואז הם נמצאים בעבודה, אין, בתפקיד.
נמצא שלא היה להם בחירה, מה שאין כן שפזרן את הצדיקים בכל דור ודור, אז כבר יש כוח הבחירה ביד כל אחד ואחד ללכת ולהתקרב להצדיקים שישנם בכל דור ודור. אחרת מוכרח להיות תורתו שם המוות. וזה נביל ממשל הגשמי. בזמן ששני אנשים עומדים זה מול זה, אז יוצא שימינו של אחד הוא נגד שמאלו של השני, ושמאלו של השני הוא נגד ימינו של חברו. והיות שיש שני דרכים, אחד ימין שהוא דרך הצדיקים, שכל עניינם הוא רק להשפיע, ודרך שמאל, שכל עניינם הוא רק לקבל לעצמם, שבזה הם נפרדים מהבורא שהוא כולו להשפיע. וממילא הם נפרדים מחיי החיים. לכן הרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא לפי זה כי בזמן שהאדם עוד לא זכה לדבקות הבורא, נמצא שהם שניים. ואז כשהאדם לומד תורה שנקרא ימין, אבל זה לשמאלו של הבורא, היינו שהוא לומד תורה מטעם קבלה עצמית, שזה מפרידו ממנו יתברך. נמצא שתורתו נעשה לו סם המוות, כי נשאר בפרודה. כי הוא רוצה שתורתו ילביש את גופו. פירוש שהוא רוצה שהתורה יגדיל את הגופניות שלו, ובזה היא נעשית לו תורתו סם המוות.
אנחנו נמצאים במציאות אחת. הבורא ברא אותנו, הנקודות של הרצון, המחוברים יחד במערכת אחת, שנקראת נשמה או האדם. האדם, כל המערכת הזאת ככה נקראת. כמו העולם הראשון, שאחר כך מתגלה, נקרא האדם הראשון. עולם אדם, אדם קדמון. ואנחנו כנקודות בתוך המערכת הזאת הקשורות יחד באלפי אלפי אלפי כל מיני קשרים, בלי סוף קשרים, שבסך הכל אנחנו נעשים בזה כאחד. ובחיבור הזה כאחד אנחנו אז מגלים את האור האינסוף שנמצא בנו, שהוא באמת אור אין סוף. אין סוף זאת אומרת אין לו גבול, אין לו צדדים, אין לו אופנים, אין לו שום דבר, גם כן כאחד שממלא אותנו. אותו אור אין סוף שממלא אותנו, אור אין סוף, גם כן כאחד. וכדי לגלות לנו את המצב האמיתי הזה, שאנחנו נרגיש אותו כשלם, כמיוחד, בכל הנצחיות שלו, בכל אינסופיות שלו, אז מה שנעשה, נעשה כאן צמצום, שכל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו נפרד. כשכל אחד מרגיש את עצמו נפרד, כמו שהוא אומר כאן, שאני עומד נגד חברו, ימין שלי זה שמאל של חברו, השמאל שלי ימין של חברו. למה פתאום כך נעשה בי כזאת תפיסת המציאות? מאוד מיוחדת. כדי שאני אגלה מצב האמיתי ושאני אגדל מהנקודה שיש לי כאן, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים, איזשהו ניצוץ, איזשהו נטייה, איזשהו רצון קטן, שאנחנו בזה נרגיש, במקום סתם רוצה אני משהו, אפילו לא יודע מה, שאני ירגיש בזה, יגלה בזה עולם ומלואו. איך אני יכול לגלות עולם ומלואו? איך אני יכול לגלות את המערכת הזאת שהיא מערכת, שזה אני כולי? איך אני יכול למשוך את המערכת הזאת עליי, אבל כך שהיא לא תיכנס לתוך הנקודה, אלא הכל זה יהיה שלי בעוצמה הגדולה. הבורא עשה כאן תרגיל מאוד מאוד מיוחד. הוא עשה מערכת שבתוך המערכת נמצא האני הקשור עם כולם, ואני בזה מרגיש כאחד. אין הבדל, זה הכל אני. זה הכל אני. כל המיליארדי הנשמות, הכוחות, האורות שפועלים בפנים, הכל זה אני. זה המצב ההתחלתי. ואחר כך עשה מעשה הפירוט, שבירה, מה שנקרא, שהבדיל איזושהי נקודה, שבנקודה הזאת יש לי הרגשה שזה אני, זה אני בלבד, וכל היתר הם זרים מחוץ לי. כל היתר. למה? על ידי זה שהם זרים, אני יכול ללמוד אותם. אני יכול להכיר אותם. אני יכול להתייחס אליהם בצורה שאני חוקר איך אני יכול לנצל אותם, להשתמש בהם. מה יש בהם? בצורה ודאי שהפוכה, שאני לא אוהב אותם, שאני שונא אותם, אבל אני רוצה להשתמש בכל דבר ודבר שמחוץ לי. בצורה כזאת, אני מתייחס לחלק שהוא שלי, אבל לא שלי שהוא בגוף שאני לא יודע מי הוא, אלא שהוא נמצא מחוץ לי, ואז אני לומד אותו, אז אני כל הזמן מחטט איך אני משתמש בו. וכשאני כך מתחשב עם האחרים, איך אני יכול לנצל אותם, לומד אותם, אני אחר כך מתחיל לגלות שזה חלק ממני, שאני צריך להתחבר איתם. וכשאני מגלה גם את זה, שאני צריך להתחבר, זאת אומרת, המצב הראשון, שאני מגלה אני ואחרים, המצב השני שאני מגלה שאני חייב להתחבר, ומצב השלישי אני מגלה שאני לא מסוגל לעשות זאת אלא רק על ידי הבורא. ואז יוצא שבסופו של דבר, אם אני מגיע לברר את שלושת הדברים האלה, יוצא שאני ואחרים, כן? והבורא נעשים כאחד. בסוף העבודה שלי. אז על ידי זה קניתי ידיעה על כל המערכת, שקודם הרגשתי אותה כפנימית, ורק כשהיא יצאה החוצה אני מברר אותה, אני מתייחס אליה, אמנם שבצורה אגואיסטית, אבל מבין אותה ומכיר אותה. זה, האגו דוחף אותי. האגו בעצמו, שהוא מבדיד ביני לבין אחרים, הוא עומד, והוא לא יכול, אני לא יכול לסלק אותו, אלא אני זקוק כבר לבורא גם כן. אז יוצא שגם המערכת החיצונה וגם הבורא, שהכל נמצא החוצה, אני בסופו של דבר רוצה שיהיה בפנים, בתוכי, ואז הכל נכנס שוב לאחד. ואז אני קונה בהבנה, בהרגשה, בהשגה, את כל המערכת בחזרה אליי. ואז אני נעשה לא כנקודה אחת, אלא כאין סוף, כבורא. כל אחד ואחד מאיתנו, אף אחד לא בזה לא מפריע לשני. לכן הוא אומר כאן שכל אחד עומד מול השני, שמה שמימיני זה השמאלי לחברו, ומה שלשמאלי זה ימיני לחברו. זאת אומרת שהבורא עשה במיוחד את הדברים האלה. מה הוא עשה? הוא עשה כך שזה אני, והכל נמצא בי, הכל בי. כן? אבל הוא בנה כאן בי איזשהו מין מסך, כמו מסך קולנוע, ואני על המסך הזה רואה העולם, העולם החיצון, שנראה לי שיש כאן עולם, העולם החיצון, מה שאני בפנים, ואני לא יכול להכיר את עצמי, נראה לי עכשיו כמשהו שנמצא מחוץ לי, ואז אני מתייחס לעולם הזה כחיצון על ידי האגו, וכך אני לומד אותו. אם לא הייתי מרגיש אותו כחיצון, לא הייתי יכול ללמוד אותו, לא הייתי יכול להכיר אותו. כשהוא נמצא מחוץ לי, אמנם שזה נדמה לי, הכל נמצא בפנים, הכל נמצא כבמלכות די אינסוף, אנחנו עכשיו גם כן, אבל שזה נראה מחוץ לי, אז אני יכול להכיר אותו, את העולם בכל האובי שלו, בכל מה שיש בו. ואחר כך כשאני מכיר אותו, אני מתחיל להבין שאני בעצם משקר לעצמי, שאני צריך להכניס אותו פנימה. על ידי מה? על ידי, ואהבת רעך כמוך, על ידי האור העליון שיעשה לי את הפעולה הזאת של האהבה, של הקליטה, של החיבור. אין? ואז אני כביכול מחזיר אותו, כל העולם החיצון הזה, מכניס אותו פנימה. מחזיר אותו בעצם לתפיסה האמיתית הנכונה, במקום התפיסה השקרית הזאת, שכביכול שמשהו נמצא מחוץ עלי. זה נקרא שמה שאצלי ימין כאן שמאל, ומה שאצלי שמאל כאן ימין, ועל ידי האגו שנמצא, שהופך לי את תפיסת המציאות, אני אחר כך מקבל את המציאות כולי, כולה בי, ומתחיל להיות במקום הנקודה שלי שקולטת את כל העולם החיצון, במקום זה אני הופך להיות כולי כלול מתוך העולם הזה הגדול, והופך להיות למלכות די אינסוף אני בעצמי. לכן התפיסת המציאות שלי שמאל ימין וימין שמאל, כמו שהוא אמר לנו כאן. נו, זה בערך, יש כאן הסברים הרבה יותר עמוקים, אבל בינתיים
ממשיכים בעמוד 603 בטור ב' שורה מה שאין כן. מה שאין כן, כשנעשה דבוק בו יתברך, ונמצא שאז נעשה רשות היחיד שהוא נתאחד באחדותו יתברך, אז ממלא הימין שלו הוא ימין של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה הגוף לבוש לנשמתו, וההיכר בכדי לדעת אם הוא הולך בדרך אמת הוא, כי בזמן שהוא עוסק בצורכי גופו, אז הוא רואה שלא יעסוק בצורכי גופו יותר מכדי שהוא צריך לצורכי נשמתו. ובזמן שהוא נדמה לו שיש לו יותר מכפי שצריך להלביש לצורכי נשמתו, אז הוא דומה בעיניו כמו מלבוש שהאדם מלביש את גופו. אז הוא מדקדק שלא יהיה המלבוש יותר ארוך ולא יותר רחב, אלא בדיוק שילביש את גופו. כמו כן, בזמן שהאדם בצורכי גופו, הוא צריך לדקדק שלא יהיה יותר מכפי שהוא צריך לנשמתו, היינו שילביש את נשמתו.
זאת אומרת, אנחנו בחיים שלנו צריכים לסדר את החיים שלנו, את היחס שלנו לעולם החיצון הזה, בצורה כזאת שהכל יהיה מסודר, רק איך נכון אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, איך אני יכול לסדר יחס שלי נכון למה שאני ומה שסביבי, שבצורה הקצרה ביותר, האופטימלית ביותר, מועילה ביותר, אני מגיע לתפיסת המציאות האמיתית שהכל נמצא בי, ואז אני מחזיר את עצמי בזה לאחד, לקשור לבורא, נמצא במקומו ורואה את העולם בצורה אמיתית.
לבוא לדבקות השם, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, היות שזהו נגד טבעו של האדם שנברא בה רצון לקבל, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן לצדיקי הדור אנו צריכים. כי בזמן שהאדם מדבק ברב אמיתי, שכל רצונו הוא אך לעשות מעשים טובים, אבל האדם מרגיש שאינו מסוגל לעשות מעשים טובים, היינו שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא התברך, אז על ידי שהוא מדבק ברב אמיתי ורוצה למצוא חן בעיני רבו, היינו שעושה מעשים מה שרבו אוהב ושונא את הדברים מה שרבו שונא, אז יכול להיות לו דבקות ברבו ולקבל כוחות מרבו, אפילו מה שאין לו מתכונתו מעת לידתו. וזה עניין ששתלן הצדיקים בכל דור ודור.
אנחנו למדים את זה ממערי רבש, איך שהוא מפרש מה זה רבו. רבו זה בעצם הבורא, שאליו אנחנו צריכים כך להתייחס כרב ושליט, ולהשתדל על ידי הקבוצה להתקרב אליו, שעד כמה שאני מכניע את עצמי כלפי החברים, יכול להכניע את עצמי כלפי הקבוצה, כמה שאני מקבל מהם הערכת הבורא, כך אני בונה את התכונה הזאת שהיא נקראת בורא. בו אורה, לבורא אין דמות, אין איזשהו נפח, זה הכוח, השפעה ואהבה השולט בהטבע, תכונה. ואז אני יותר ויותר מעריך את התכונה הזאת. ומה זאת אומרת מעריך את התכונה הזאת? איפה היא שולטת? שהיא תשלוט בי. אין דבר כזה שהיא שולטת במה? במשהו מחוץ לי? אין דבר כזה. זאת אומרת, הבורא, לכן הוא נקרא בו אורה, שאני יכול לגלות אותו רק במידה ורק בתנאי שהוא מתגלה בי. הוא לא קיים מחוץ לי. אם אין נברא, אין בורא. אם אני לא מגלה אותו, לא, תכונה הזאת לא נמצאת. במה היא שולטת? מחוץ לי. אם אנחנו דיברנו עכשיו שכל המציאות נמצאת בי. אין? לכן, מה שאנחנו צריכים זה לסדר את תפיסת המציאות בצורה הנכונה, ואז ההשתוקקות שלנו, שלי נגיד, אין? היא רק שאותה תכונת ההשפעה תשלוט בי. זה נקרא שאני משתוקק אליו. ואז אני גם כן מתייחס לחברים שלי בצורה אחרת. רגע, רגע, איפה החברים, איפה הקבוצה? זה הכל החלקים שלי שנמצאים מחוץ לי בכוונה, שאני אגלה אותם בצורה אגואיסטית, שאני לא רוצה להתחבר איתם מצד אחד, מצד שני אני חייב להתחבר איתם, ואז שאני מרגיש שאני חייב ולא מסוגל, אז אני אהיה זקוק לבורא, לאותה תכונת ההשפעה, כוח השפעה שיתלבש בי, ואז אני אוכל להתחבר איתם. רק לזה אני צריך בעצם לרצות שזה יקרה. ולכן הוא אומר שהטיפת זרע הזה שהבורא מסתכל עליו, יהיה חכם, טיפש, חזק, חלש, הכל חוץ מצדיק ורשע, שלרצות את התכונת ההשפעה שהיא תמלא אותי ותשלוט בי, הבורא שימלא אותי. זה בעצם מה שאני צריך רק לרצות.
אבל לפי זה קשה. למה לא לפזרן את הצדיקים בכל דור ודור? אמרנו שזהו בשביל הטיפשים והחלשים. הלא היה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא טיפשים, מי מכריח אותו שיגיד שטיפה זו יהיה טיפש או חלש, היה יכול לברוא כולם חכמים. והתשובה שגם הטיפשים צריכים, כי הם הנושאים להרצון לקבל. ורואים שהם מצד עצמם אין להם שום עצה שיוכלו להתקרב להשם, אז הם בסוד הכתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה, אשר אישם לא תכבה ותולעתם לא תמות, והיו דיראון לכל בשר. שהם נעשו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שעל ידי זה יש היכר לצדיקים, איזה טובה עשה להם הקדוש ברוך הוא, שבראו אותם חכמים וגיבורים, שעל ידי זה קרב אותם אליו. ויכולים עתה להיתן שבח והודאה להשם בזה, כיוון שהם רואים איך נמצאים במצב של שופלות. וזה נבחן לאפר תחת רגלי הצדיקים, שפירושו שהצדיקים הולכים על ידי זה ונותנים שבח להשם. אבל צריכים לדעת כי גם את המדרגות הנמוכות צריכים, שאין קטנות של המדרגה נחשב לדבר מיותר, לומר שיותר טוב היה אם גם המדרגות של קטנות היו נולדו תכף עם גדלות. כי זה דומה לגוף גשמי, שבוודאי יש לו איברים חשובים כמו השכל והעיניים וכדומה, ויש לו איברים לא כל כך חשובים כמו הקיבה והבני מעיים ואצבעות ידיים ורגליים, שאין שייך לומר שאיזה איבר שמשמש תפקיד לא כל כך חשוב אז הוא מיותר, אלא הכל חשוב. כמו כן ברוחניות, שגם הטיפשים והחלישים אנו צריכים. ובזה נבין מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובה אליי ואשובה עליכם. שפירושו שהקדוש ברוך הוא אומר, שובה, וישראל אומרים להיפוך, השיבנו אליך השם, ואחר כך ונשובה. והפירוש
שבזמן... כאילו הבורא מחכה לנבראים, שנבראים יבואו אליו, ונבראים מחכים לבורא, שהבורא יבוא אליהם. נו, מי ינצח?
והפירוש שבזמן הירידה מהעבודה, אז השם אומר שובה מקודם, ועל ידי זה בא לאדם עלייה בעבודת השם. אז האדם מתחיל לצעוק, השיבנו. מה שאין כן בזמן הירידה, אין האדם צועק השיבנו, אלא להיפוך, הוא בורח מהעבודה. לכן צריך האדם לדעת, כי בזמן שהוא צועק השיבנו, זה בא מהתעוררות מלמעלה. שמקודם לכן הקדים הקדוש ברוך הוא לומר שובה. שעל ידי זה יש לו עלייה ויכול לומר השיבנו. וזה פירוש, ויהי בנסוע הארון ויומר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. כי נסיעה נקרא בזמן שהולכים בעבדות השם, שהוא עלייה. אז משה אמר, קומה. ובנוחו יאמר, שובה השם. ובזמן החנייה מעבודת השם, אז צריכים שהשם יאמר, שובה, שפירושו, שובה אליי. היינו שהבורא נותן את ההתעוררות. לכן צריכים בכדי לדעת מתי לומר קומה או שובה. וזה עניין מה שכתוב בפרשת עקב, וזכרת את כל הדרך וכולי, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. התשמור מצוותיו הוא בחינת שובה, אם לא הוא בחינת קומה. וצריכים את שניהם, וזהו הרב יודע מתי קומה ומתי שובה. כי הממבט מסעות הוא עניין עליות וירידות שנוהג בעבודת השם.
טוב, אנחנו צריכים להבין שהמאמר שמעתי, הבעל הסולם דיבר אותם בזמן איזו סעודות. מתי זה אמר כתוב? ששמעתי ככה בחף אלף יער. שזה, כן, ככה, ככה רבש כותף. אז יש כאן ודאי שדברים שלא כמו שרגילים בסגנון הכתיבה, שיש בדיוק סיבה, מסובב, כן, קודם ונמשך. אלה, יש קפיצות, יש רמזים. מה זה קומה ושובה? שאין אדם יודע מתי זה קומה ומתי זה שובה. הוא לא יודע מתי זה זמנים יותר טובים, מתי זה זמנים יותר רעים, כי אנחנו בודקים הכל לפי האגו שלנו. ולפי האגו שלנו, כמה שאנחנו רואים, זה יכול להיות הפוך, ובדרך כלל זה הפוך מהאמת. שמה שבאמת טוב להתקדמות, באגו שלי אני לא מרגיש כדברים החשובים. ולכן ישנם אצלנו, בדרך שלנו, עליות וירידות, בהרגשה. ועליות וירידות בהבנה, כי אנחנו פועלים מתוך רגש ומתוך השכל, מתוך מוח ומתוך הלב. ולכן פעם אני נכנס לרצון לקבל יותר גדול, אני רוכש עוד אגו, נטבע בתוך האגו יותר גדול, אז האגו הזה מסתיר אותי יותר מהרוחניות, אז אני מרגיש כאילו חושך בהרגשה. ואז נראה לי שהמצב הזה הוא לא טוב, אבל זה מצב טוב, כי זה מצב שאני רוכש את החומר, ואחר כך בחומר הזה אני ארגיש יותר התגלות. רק בינתיים אני מרגיש יותר סיתום. וגם כן אותו דבר לפי השכל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהדרך היא במדרגות, במצבים, שבאים זה לאחר זה. פעם אני נמצא ברכישת החומר הבריאה, שזה חומר אחור, שכשהוא בא אליי כתוספת שמתגלה בי, אני לא מרגיש טוב. אני מרגיש שהכל נסתם, הכל נסגר, אין כוח, אין רגש, אין שכל, לא מבין כלום, אין טעם לזוז, ממש אני משותק. וזה המצב שחייבים לעבור כל פעם, בכל מדרגה, ואחריו פתאום, מתוך המאמצים, כמה שאני יותר משקיע בלימוד, בחברים, בהפצה, כמה שאני יותר נמצא בזה, אז אני יותר מהר מעביר את הזמן הזה של החושך לזמן האור, שמתגלה מצב יותר טוב, גם מצב רוח יותר טוב, גם הבנה, גם הרגשה, ואז אני רוכש באותו חומר האחור התגלות. ואחרי שגיליתי מצב החדש ואיכשהו מצאתי אותו, אז שוב אני צריך חומר חדש, אז אני שוב נכנס למצב לא כל כך נעים ברגש ובשכל, ושוב אחרי זה בא המצב שאני מתחיל להרגיש יותר ולהבין יותר, וכך אנחנו כל פעם עולים. אז עליות יותר גדולות וירידות יותר גדולות ושוב עליות יותר גדולות, וכך זה עד שמגיעים למצב המושלם, לכל הכלי האינסופי. אבל תמיד לזכור שמה שנראה לנו שהעולם הוא הפוך ונמצא לפנינו וחברים מחוץ לי והעולם מחוץ לי, אני בסופו של דבר אגלה שזה הכל חלקי הנשמה שלי. ורק כדי לגלות את החלקים האלו מצד אחד, וכדי שאני אשתוקק לעזרת השם לחבר את החלקים האלה אליי, הם נמצאים מחוץ לי. שאלות. כן.
עודד מחיפה שואל, היעד שלנו בכל עבודותינו הוא להגיע לחיסרון ולתפילה להשם, לאחר הרבה הגיע בחברה, ויוצא שמרוב פעולות בקבוצה של הפצה וכו', הדרישה הזאת מתשתשת. איך אפשר בכל זאת לשמור על הדרישה הזאת, למרות העבודה?
אני מבין אותו. בתחילת העבודה, שאדם עדיין עוד לא גיבש לעצמו כל התמונה, והיא לא התחברה בו בצורה כללית, שכל החלקים מחוברים יחד, אז נראה לו שהכל מפוזר. כאן זה הלימוד לחוד, כאן זה הפצה לחוד, כאן זה אני, כאן זה חברה, המשפחה, העולם, העולם העליון, הבורא, הכוח, האור, המחזיר למוטף, מלאכים שם, שידים, רוחות, מי יודע מה שם בכלל, איפה הם. הכל נראה לו קיים, כן, לפעמים לא, יותר קשור אליו, פחות קשור, חלק מזה הוא מגלה בחושים שלו, שנמצא בהם עכשיו, חלק לא מגלה, כי החושים הם נסתרים ממנו, רוחניים, וגם מה שמתגלה בהם נסתר ממנו. זה הכל בדרך, ולמתחיל ודאי שיש כאן עבודה גדולה, לגלות את הקשר היקר, הכל להביא לתמונה אחידה. זו עבודה קשה מאוד, שממש בחלקים הקטנים, בפירורים, אדם צריך לעבוד כדי לחבר כל חלקי המציאות ולייצב לפניו, קודם לפניו, אחר כך שם כבר כתפיסת המציאות חיצונית ופנימית, לייצב את הדברים האלה יחד. אבל זו עבודה שבזה הוא בונה את הנשמה שלו. אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר לדלג על זה. יחסר לו אחר כך חלקים, זה לא יכול להיות. לכן יש בבנייה הזאת גם כן הדרגתיות מסוימת, סיבה הוא מסובב, שעד שהוא לא גמר איזשהו שלב הוא לא יכול לגשת לשלב הבא, כי כך זה הטבע שנפתח לפניו ומאפשר לו להכיר את המציאות האמיתית. לכן לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך בכוחה לעשות תעשה. הכל, הכוונה לא שאתה תברח לכל מיני הכיוונים לאלפי ההזדמנויות כאילו שיש לך בחיים, אלא שאתה משתדל דרך הקבוצה, בלימוד בקבוצה, לגלות כוח ההשפעה הכללי. וכוח ההשפעה הכללי הזה שהוא מתיישב, מתגלה בך, שנקרא בורא, הוא גם כן מברר לך כל המערכת. רק במידה שיש לך קצת יותר נטייה להשפעה, אתה יכול לגלות את המציאות מחוץ לך הזאת, המציאות הרוחנית. אחרת לא. אחרת תישאר נסתרת. לכן כל העבודה שלנו זה איך אני יכול להתחבר עם הקבוצה, עם הנקודות שבלב, עם אותם הרצונות שנראים לי מחוץ לי, אבל בעצם זה חלקי הנשמה שלי. איך אני יכול להתחבר איתם, שבמערכת הזאת המשותפת אני מגלה את הכוח, השפעה, אהבה בינינו, כאילו זה בינינו, אבל זה כבר במערכת שלי, שכל החברים הם חלקי הנשמה שלי, ואז אני מתחיל לגלות בקשר הזה כבר, בגוף הזה שהתחבר מהחלקים הזרים, אני מתחיל לגלות תכונת ההשפעה, תכונת האהבה השורה בו, ואז בתוך התכונה הזאת אני מתחיל לגלות את כל המציאות ואור שממלא אותי. אני מתחיל לגלות כל החלקים. אז לכן אני יכול כביכול להתפזר לאלפי כיוונים, ובזה לא למצוא את עצמי ולשרוף את החיים שלי. ואני יכול בצורה קצרה, אם אני שומע לעצת המקובלים, כמו שכאן כתוב, מיד לגשת לקבוצה, אמנם שאין לי שום נטייה לזה, ולהתחיל לעבוד בחיבור עם החברים, אמנם שאני דוחה את הדברים האלו, ולא בא לי לגמרי להתעסק בזה, ואני מכיר ומסתכל על זה בצורה רצינית, בצורה ריאלית, שאני לא רוצה, וזה לגמרי לא נמצא כאיזו מטרה לפניי, אבל אני חייב את זה לעשות כדי לחבר חלקים האלו שלי הם, שנראים לי זרים. אם אדם מבין את זה, לא בורח, לא מסתיר, לא משחק, אלא יודע שזו המציאות, אני חייב לחבר אותה, ואז אני מגלה את העולם הרוחני. אז הוא ממש כל הזמן נותן מכה לאותו מקום, ומגיע מהר לתכלית. כן.
אהרון מבולטימור שואל, אם יתברר בסוף, כי אני לא מבין שום מילה ממה שאתה אומר, וגם כל מה שחזל כותבים, אז זה מספיק שאני יושב בכיתה ומקבל את האור המקיף?
ודאי שמתחיל, יושב, הוא בכלל לא מבין על מה הם מדברים. לא מבין על מה הם מדברים. חצי מהמילים בכלל לא יודע הגדרות הנכונות. ואין לנו מה להועיל לו. האמת והמתקדמים, מה הם מבינים? כל אדם מבין רק על עד הגובה שהוא נמצא בתיקון הפנימי שלו. כל הפוסל במימו פוסל. אם אני תיקנתי את עצמי ב-10% מהאגו שלי, אז בתוך 10% האלה אני מבין נכון. בכל היתר האחוזים מהאגו שלי, ב-90%, או שאני לא רואה ולא מבין כלום, או שמה שאני מבין ורואה זה לא הכל, זה הכל לא נכון. לכן הדרך היא פשוטה. אתה יושב כמו תינוק. אנחנו צריכים לראות איך זה בחיים שלנו. אני נמצא בחיים, אני רואה איך הילדים שלי, איך הנכדים שלי היום, איך הם גודלים. הם לא מבינים איפה הם נמצאים, הם לא מבינים מה קורה איתם, רק יש להם דחף לגלות את העולם, להבין את העולם, ללמוד כל מיני דברים. הם כל הזמן מסתכלים על הגדולים, וכל הזמן לומדים מהגדולים. אז אצלם זה בצורה אינסטינקטיבית, הטבע שלהם דוחף אותם ללמוד, ואני צריך בעצמי למצוא כוחות ללמוד מהגדולים. אצלם רצון ללמוד מהגדולים הוא רצון אגואיסטי, ולכן הם תופסים הכל ורוצים, והאגו שלהם, אוי ואבוי אם אין האגו הזה לילד, הוא יהיה מפגר, הוא לא ילמד. כן? לכן אנחנו דואגים יותר גם כן למלות אותו בכל מה שאפשר. ואנחנו צריכים לעשות כאן בחירה חופשית שלנו. זאת אומרת, תק, אני נמצא במציאות שאני חייב בעצמי למצוא כוח, רצון, חוץ מנקודה שבלב שנותנים לי, כל היתר הכוחות אני צריך לקבל מהחברה. אם אני לא מקבל כוח ההתקדמות חוץ מהנקודה שבלב מהחברה, אין לי יותר כוח התקדמות לרוחניות. אני אז פשוט נמצא באותו מצב. אני יכול להיות שיותר לומד, שאני מבין מה שכתוב בספר, בשכל החיצון שלי. ככה, פסה, גלגלת, רשימות, כל מיני עולמות. יכול להיות שאני יותר זוכר מה שכתוב במאמרים, כמו מאמרי שמעתי, זוכר. אבל זה לא נמצא בי כהשגה הפנימית שלי, כהרגשה הפנימית שלי. אני לא מגלה מה קורה בספר. אני רק בשכל שלי מבין. וכל החוכמה הזאת היא נסתרת. כי היא מתגלה בי אך ורק במידה שאני מתקן את עצמי. בחומר המתוקן אני מתחיל להרגיש מה מקובלים אומרים. כי זה מתגלה במציאות האמיתית. חומר המתוקן זה נקרא אותה המציאות, אותם הרצונות, רק מחוברים לא בתוכנה אגואיסטית, אלא בתוכנה אלטרואיסטית. ואז בתוכנה הזאת, כשמחוברים הרצונות שלי, הנטיות שלי, בצורה אחרת של השפעה ואהבה, אני מתחיל להבין על מה מדברים ספרי הקבלה. אני מבין מה זה נקרא הבורא, שזה כוח השפעה הכללית. כן.
הרב, אני הייתי רוצה שתסביר לי בדיוק. פה כתוב שברגע שלא החכמים הולכים ובוחרים לעצמם את הסביבה. סביבה של חכמים, סביבה של צדיקים. האם בזה יש לי את החופש בחירה, או שזה בכלל רק בעולם הרוחני יש את החופש בחירה?
לא.
יש לי פה חופש בחירה, או לא. שאני מובל לשם?
אתה מובא לשם?
כי פה כתוב,
כי אני מבין.
יש בחירה לאדם.
כן, נכון. מביאים אותך לסביבה הנכונה, כמו שהביאו אותך לקבוצה, ואז, כמו שהוא מסביר לנו, בבחירה חופשית, בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא מסביר לנו שמביאים את האדם למצב, למקום, לספרים, ואומר בורא, קח לך את זה. תיקח. ואז עליך בחירה חופשית, לקחת או לא. אבל הוא שם ידו של אדם על גורל הטוב ואומר כך. זאת אומרת, הוא כבר שם את היד שלך על גורל הטוב, הביא אותך למקום הנכון. וזה לא מספיק. עכשיו, דווקא, אחרי זה יש לך בחירה. לקחת או לא. מה זה לקחת? להכניע את עצמך כלפי החברה, להתחבר עם החברים, להתחיל לשמוע מה שאומרים, לקרוא בספרים שממליצים לך ללמוד. זה נקרא לקחת, זה נקרא לבחור. אתה בעצמך, עם האגו שלך, עם חוסר הבנה שלך המוחלט, לא יכול למצוא חברה נכונה. האגו שלך ידחוף אותך לאיזה, במקום לבוא ללמוד כאן, למגרש כדורגל, לא נגיד.
אני מבין את זה. אבל כדי שתהיה לי את האפשרות אפילו, ולא הקטנה ביותר, אני צריך שתהיינה שתי אפשרויות.
יש לך שתי אפשרויות, או להכניע את עצמך ולהתקלל עם החברה או הספרים, וכל מה שיש, אמצעים להשגה הרוחנית או לא? יש לך אפשרויות.
זאת אומרת שיש פה בחירה.
עכשיו שאתה יושב כאן, הבחירה שלך בכל רגע ורגע, איפה לב וראש שלך, איתנו יחד וכמה שיותר או לא? השכן שלך, כן, הצפוני.
כן. לגבי הנושא של הבחירה.
כן.
כשאנחנו למשל בתל אביב עכשיו נמצאים כבר במדרגה חדשה, ואנשים לא כל כך מושפעים מהאגו, אלא באמת יש השפעה, ברוך השם.
זה בינתיים.
בינתיים.
עוד מעט יבוא השלב הבא. שתרגישו עד כמה שאתם נופלים, שהכל זה שקר ואתם שונאים זה את זה וכן הלאה. איך תעברו את השלב הזה, ועוד שלב של טוב ועוד שלב של רע, אבל כאילו זה רע.
עכשיו השאלה היא, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע.
כן.
ולפעמים מגיעים הרבה אנשים, ולפעמים מסיבה שהיא לא סיבה אישית של הכרחיות, אחד אומר, אני בהפצה פה, אני במטבח בבני ברוך, אני עושה בקבוצה הזו, נסעתי לקבוצה בחיפה, יש עכשיו ריבוי של פעילויות. Mm-hmm. אם אתה יכול להמליץ, איפה לעשות את העבודה? כי יש הרגשה שזה קצת מתפזר. הבן אדם מרגיש שהוא עושה...
לא, לא יכול להיות דבר כזה שאדם יעשה מה שבא לו. אם אתם עובדים יחד, אפילו שאתם הולכים להתפזר בכל מיני קבוצות ומקומות ואיזה שם משימות, אתם חייבים לקבוע יחד מה שאתם עושים. אז זה נקרא שאתם יחד, אפילו שאתם פיזית מפוזרים בכל מיני מקומות. לכן לא יכול להיות שאדם בא ממחרת ואומר, נסעתי לחיפה, שם יותר חשוב. מה זה אתה בחרת ומה זה אתה נעשית? אלא אתם עדיין לא קבוצה, אם כל אחד בא, מה, עושה מה שבא לו.
זאת אומרת, אתה ממליץ?
אני, לא, אני ממליץ. יש לנו גדולים שהם ממליצים מה לעשות, שהכל חייב להיות בהחלטה משותפת. ואז זה נקרא שאתם עושים יחד את הדברים. אמנם שעושים כל אחד לחוד, דברים שונים, במקומות שונים, לא חשוב. אבל אם ההחלטה היא הייתה מכל הקבוצה, נקרא שאתם יחד. וכך אתם לא יחד, וכך אתם לא קבוצה. חבל. כן. יש מתרגם? אתה יכול לתרגם? מצרפתית? לא, מצרפתית מישהו מתרגם? יש שם בסוף מישהו? נו, אז תבוא, תתקרב. נו, לא, גם כן מיקרופון. קח מיקרופון. נו, קדימה, קדימה. תמסרו לו מהר. למי שיש מיקרופון צריך להיות יותר זהיר. זריז. כן.
רב, je voulais savoir, une fois qu'il y a la connexion dans le groupe, quand on est bien connecté avec les amis, comment est-ce qu'on fait pour sentir tous les amis au niveau du monde, en fait, pour sentir tous les points dans le cœur du monde? Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus?
שיש לנו חיבור בין האנשים, הוא רוצה לדעת מתי... עוד פעם, סליחה?
תגיד לו בצרפתית.
Tu peux le dire encore une fois?
Une fois qu'il y a la connexion dans le groupe, avec les amis, comment est-ce qu'on fait pour sentir tous les amis du monde, en fait?
שיש חיבור, שיש חיבור בין האנשים בקבוצה, איך אנחנו מרגישים את כל החיבורים שיש בכל העולם?
מספיק לי להשיג דרך הקבוצה הקטנה שלי תכונת החיבור, תכונת ההשפעה, תכונת האהבה. בתכונה הזאת שאני מתייחס כבר לעולם הגדול, אני גם כן אגלה אותו המחובר. זה כמו שעכשיו, יש לי עיניים, על ידי עיניים אני יכול לראות דברים האלו, דברים האלו, דברים האלו. יש לי חוש שעל ידו כבר אני רואה דברים שיכולים להיכנס לתחום של הראייה. אם יש לי עכשיו האגו מסוים, אני בתוך האגו הזה רואה דברים שהם משתווים לאגו שלי. מה שלא בא לי לאגו שלי, מה שלא מעניין אותי, אני לא רואה. יש דברים בעולם שאני לא רואה אותה. יש מציאות גדולה מאוד, אלוקית, רוחנית, שאני לא מזהה אותה. למה אני לא מזהה אותה? אין לי חוש. אני לא מרגיש אותו, זה עובר לידי וזהו. נמצא, אבל אני לא מזהה. אין? זהו. מה צריך להיות? לרכוש חוש חדש, חוש של השפעה, חוש של אהבה, ואז אתה תרגיש אהבה והשפעה שנמצאת במציאות. אין? וזה נקרא בורא. שיהיה לך את החוש הזה בצורה קטנה, כן? אז אתה תרגיש חלק מהמציאות הזאת, זה נקרא רכשת איזושהי מדרגה קטנה, אחר כך חוש, אתה מרחיב אותו, זאת אומרת, רוכש יותר השפעה ואהבה, אתה מרגיש יותר, רוכש כלי יותר, מרגיש עוד יותר, וכך יש לך 125 מדרגות לרכוש את החוש הזה של השפעה ואהבה במלואו. זה נקרא שאתה בכלי שלך הגעת לתיקון הכללי שלך, תופס כל המציאות, כל הבורא, כל הכוח, השפעה ואהבה, מה שישנו. ואתה תופס אותו, הוא ממלא אותך. ואתה והוא יחד. ואז בתוך החוש הזה כבר אתה מתחיל הלאה לפעול. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו, אם אנחנו לא רוכשים חוש של השפעה ואהבה, להתלונן על זה ש... למה אני לא רואה מציאות? המציאות הרוחנית היא כאן נמצאת, עכשיו. אין משהו שבמקום נסתר אחר. רק אני לא מגלה, לא רואה את זה. נו, כמו שאני בלי משקפיים, אני יכול לראות? אני רואה כאן איזשהו דמויות במטר, שני מטר ממני, לא יותר. כל היתר, או נמצא או לא נמצא, אני לא יודע. כן.
זאת אומרת שבאותה קבוצה יכול להיות אדם שמרגיש את כולם,
כן.
ואדם אחר שלא מרגיש מחובר בכלל.
יושב לידך, אתה תסתכל, צדיק גמור, רואה את העולמות, שותק, אתה רואה, הוא שותק, כן? זהו, אתה לא מכיר אפילו. כן? הוא רואה את הכל ומרגיש את הכל, אתה... רחמנות עליך. טוב, תן לה.
אני לא מבין, בשביל מה אני צריך להרחיב את החוש ההשפעה כלפי כל הקבוצות, כל העולם?
כי זה הנשמה שלך.
אבל יש בי, יש כמה חברים שאני מרגיש כלפיהם חיבור והשפעה ואהבה.
זה אתה מרגיש כלפיהם בצורה אגואיסטית, שנדמה לך שזה ככה, יש לך איתם חיבור, נכון. אבל מה, מה, מה יש לך מזה? אתה על ידי זה שמרחיב את ה... תראה, קודם כל, לא אומרים לך אתה חייב. כי אי אפשר לחייב בזה את האדם, זה בחירה חופשית שלו. אלא עד כמה שאתה נכלל בקבוצה, לאט לאט אתה מתחיל לקבל מהקבוצה פתאום תאבון לזה. פתאום רצון לזה. אתה מתחיל להרגיש שבאמת, אם אני אתחבר איתם, אז... אני אגלה שזה טוב, אני אגלה שאני חייב, שזה כדאי, וכן הלאה.
אבל זה לא כלפי כולם. יש אנשים שאני מרגיש טוב בלהתחבר אליהם, ויש אנשים שאני מרגיש שהם נותנים לי פקודות ומתייחסים אליי בגאווה, ואני לא מרגיש בכלל שום צורך...
זאת אומרת, האגו שלך כאן אתה עושה דווקא. הם ככה, גם אני כלפיהם ככה. כן? נו. אז מה, זה כמו תינוק קטן, אתה לא מבין שזה הבורא עושה איתך משחק? הוא משחק איתך. זה הוא מסדר לך את ההתנהגות כזאת מהם. מי הם? סך הכל זה נדמה לך שיש הם, ויש להם בחירה חופשית, ויש... זה חלקי הנשמה שלך, שבורא מסדר לך אותם לראות, כאילו שהם עצמאים. שתתחיל להבין ש... כל העצמאות, גם שלך וגם שלהם, רק בזה שלמרות כל מה שיש, מה שאתם מגלים בעיניים, כן? למרות זאת אתם צריכים להתחבר.
בשביל מה, כאילו מה, בשביל מה אני צריך את כולם? למה אני לא יכול עם קבוצה של עשרה שאני טוב לי איתם? למה אני לא יכול להסתפק בזה ו...
תתחבר בינתיים עם הקבוצה הקטנה. בסדר, אחר כך אתה תגלה דרך זה שכל העולם זה שלך, זה הנשמה שלך, איך תוכל להיות בלי חלקים אחרים. אבל תגלה בהדרגה. בינתיים לא אומרים לך עם כל העולם. כן. מיקרופון תמסור, בבקשה.
לא ברור מה זה חופשי. אני יכול רק ללכת לפי האמונה בזה שיש לי איזשהו חופש, אפילו במשהו... להתחבר, שהביאו אותי לדרך הנכונה, אז אני יכול להתחבר לדרך הזאת. אבל בהבנה, ואני שואל האם אני בכלל צריך להשקיע במאמץ בלהבין את זה, כי איך שאני תופס את העולם, כן, הכל אלגוריתם, העולם הזה, העולם הבא, לא משנה, יש איזושהי חוקיות. כן. אז חוקיות הזאת אפשר ללמוד בהדרגתיות, לעלות, זה אגו, שם זה... משהו הפוך, אבל עדיין זה חוק.
עדיין רק בשכל.
כן.
ואתה צריך לשנות את התכונות שלך. לא שכל. ולא רגש הגשמי הזה, בימי שאתה, אותו טבע שבו נולדת. לא, אתה צריך לקבל תכונה חדשה לגמרי שאין לך.
אוקיי, אבל זה עדיין יהיה איזה משהו ש... השאלה שלי כזאת, חופש ממה? אם יש איזשהו חופש, אז הוא חופש ממה?
בחירה חופשית זה נקרא בחירה מעל האגו. חופש מהאגו, מהטבע שלך.
זה חופש מהטבע שלי, אבל עדיין זה חופש שהוא מוכרח על ידי משהו.
על ידי האור העליון. שאתה רוצה שהוא יבוא ותכונתו תשלוט אליך. אני, סליחה, אני לא שיקרתי לכם. מה אני אומר? טבע תחתון, טבע עליון, הכל מוכרח, הכל מתפקד בצורה החלטית. רק פעולה חופשית היחידה, עם סימן קריאה, היחידה, כל היתר זה מוחלט. פעולה היחידה זה לעלות, לעבור מטבע אחד לטבע שני, להיות תחת חוקי האגו, וכאן תחת חוקי ההשפעה. כאן חוקי הקבלה, כאן חוקי ההשפעה, זהו הכל.
כן, אבל מה זה הרצון הפשוט, הרצון החופשי? זה משהו שזה משהו כאילו כמו הרצון של בורא, שהוא ברא את את העולם, שאני לא יכול להבין למה זה ככה, ופה אני גם.
זאת אומרת, אתה לא תוכל להבין את זה עד שאתה לא תקבל גם כן טבע השני. אתה לא תוכל להבין. אתה נמצא בתוך מקום אחד. בתוך אותו מקום אתה אף פעם לא תוכל להבין אפילו אותו המקום. אתה רואה איך אנחנו טועים. אלפי שנות ההתפתחות אנחנו מתפתחים בטבע אחד, האגואיסטית, ולכן אנחנו את הטבע הזה האגואיסטית גם כן לא יכולים להבין. לא יכולים להבין אותו. כי זה, אנחנו נמצאים בו, בפנים, בלבד. אני יכול רק להבין דבר שהוא נגד, דבר והיפוכו. ההפוך ממנו. אם היה לי גם כן טבע ההפוך, הנתינה, וכאן זה הקבלה, אז הייתי מבין מה זה לקבל ומה זה לתת. בעולם שלנו יש לנו רק טבע אחד, לתת. לא, סליחה, לקבל. מה שאני עושה, אני רק כדי לקבל, כדי לעשות טוב לעצמי. ולכן אני לא מסוגל להבין אפילו איך אני מתפקד, איך העולם מתפקד. אתה רואה, האנושות כל הזמן טועה. כל הזמן לא יודעת איך להתקדם, במיוחד עכשיו, שהגיע לשיא הגובה של הטבע האגואיסטי, עכשיו אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו לא מסוגלים להבין את העולם. וזה דוחף אותנו, עכשיו כולנו, להבין שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתעלות מעל טבע הזה. כדי אפילו להתקיים נכון בתוך האגו, אנחנו צריכים לצאת מהאגו, ללמוד בצורה כזאת שאנחנו מעליו, עליו, כי אי אפשר ללמוד שאתה נמצא בתוך הדבר, אתה צריך להיות למעלה מהאובייקט שאתה בודק אותו, שאתה מברר אותו, אתה צריך להיות למעלה ממנו, ואז אתה תבין מי אתה, מה אתה, ואיך להסתדר אפילו בעולם הזה. כל המשבר הנוכחי הוא מחייב אותנו לאט לאט להבין שכך הדרך.
זה גם חלק מהשאלה, שאני יכול להבין שעכשיו כאילו הגעתי מזה שאני רע לי, אני רוצה משהו יותר טוב, זה לא מספק, אז אני מבין שאני צריך את זה. זאת אומרת, במה אני חופשי? אני גם כאילו, אני יכול להרגיש את החופש הזאת, אני חושב שאני מרגיש פה איזה משהו שזה נדמה לי כחופש, כן?
נכון.
אוקיי, אז עדיין, איפה החופש? מה זה החופש?
עדיין, עדיין אין חופש. אתה צודק ב-100%. עדיין מה שאתה מרגיש, וזה נכון, זה בירור יפה, עדיין אתה מרגיש שאתה לא חופשי. טוב מאוד. ומה הלאה? ואחר כך, מתוך הפעולות האלו שאתה עושה בהכרחיות, עם הספרים, עם הקבוצה, עם הלימוד, כמה שאתה משקיע בזה, משפיע עליך האור העליון. אל תשכח על המרכיב הזה, מאוד חשוב. שהאור משפיע עליך, הוא מביא לך את הדבר השני, הטבע השני, קצת יותר תכונת ההשפעה, חוץ מניצוץ שיש לך. עכשיו הניצוץ הזה מתחיל לגדול. ואז יש לי ככה, אני נמצא בתוך האגו שלי, האגו הגדול, ונתנו לי כאן ניצוץ, נקודה שבלב, ו... אם אני עכשיו לומד עם הספרים, כן? בספר אני קורא, כן? עם החברים שלי, נגיד אפילו ככה אני רושם אותם, כן? אם אני מחבר אותם עליי, רוצה לחבר, אני על ידי זה מושך המאור, אור מקיף, המאור מחזיר למוטב. הנקודה שלי הזאת היא מתרחבת, היא נעשית יותר גדולה. ואז אני מתחיל בתחום הזה שאני רוכש להרגיש מה זה תכונת השפעה. לעומת תכונת הקבלה, לעומת האגו. ואז אני לומד דבר והיפוכו. אני יכול למדוד, לבדוק את הדברים. פלוס, מינוס. אתה יודע איך בודקים בכימיה, בפיזיקה, כל הדברים. אתה צריך משהו שזה כנגד זה. אחרת אתה לא מזהה. האור וחושך. אז אתה מתחיל יותר להבין. אז איך זה מגיע אליך? על ידי זה שאתה יושב כאן ולא יודע כלום. אלה לאט לאט אתה מביא את האור המקיף מפני שאתה נמצא בחברה וליד הספרים. ובזאת נסיים.
לפני שנעבור לחלק הבא, נשיר יחד שיר.
לשחרר בכדי לפתוח, לזרום בשביל לצמוח, להזמין אור של שלום בליבנו עוד היום, לקבל את האמת, להסיר ספקות כעת, את פרחי האהבה לטפח וחמלה. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. לשחרר בכדי לפתוח, לזרום בשביל לצמוח, להדליק נר של שלום בליבנו עוד היום, לפקוח את העיניים, להקשיב לתכונת המים, לשפר האהבה את הקשת בצבא. סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד הוא פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר